אוקיי, אז אנחנו עם מאיה ניסן, איזה כיף לנו שהיא מנהלת ההדרכה ופיתוח ארגוני בקבוצת לובינסקי, גילוי נאות, אנחנו עובדות יחד כבר כמה שנים טובות בעולמות של ניהול הידע, ואני שמחה שהתאפשר לנו להיפגש ככה סביב הפודקאסט ולדבר קצת על תהליכי ניהול ידע בקבוצה, אז אנחנו נעמיק בזה בהמשך הפרק, אבל אנחנו פותחים כל פרק בשאלה על מה הסימון האחרון שנפל לך. בלינג!
מה הסימון האחרון שנפל לי? את יודעת שזו שאלה שהדור הצעיר כבר בכלל לא מבין
מה... כן, כבר דיברנו על מה זה הסימון, היה צריך פרק אינטרו ייחודי למה זה הסימון, זה נכון.
נכון. מה הסימון האחרון שנפל לי? אני חושבת שזה קשור לנושא של ה-AI. ברור לכולם שזה הנושא החם והולך להשפיע רבות על על התחום הזה של ניהול ידע, על התחום הזה של למידה, של הדרכה, של הכל בעצם. וזה תחום ממש מרתק. אני חושבת שהסימון שנפל לי, זה הנושא של שאלת שאלות. אני חושבת שה-AI, שכולם נורא מפחדים שהוא יחליף אותנו, אני חושבת שקודם כל הוא יהפוך אותנו לאנשים הרבה יותר מתוחכמים, שאנחנו צריכים ללמוד לשאול שאלות, אנחנו צריכים ללמוד לבקש בדיוק את מה שאנחנו רוצים, שזה לא משימה כל כך קלה. וממש רואים את זה, כשמנסים ב-AI לעשות כל מיני דברים, אם לא מדייקים, אז לפעמים יוצא תוצאה מאוד, נתן לכם את הקוריוז המצחיק, בן זוגי הוא גנן בגן ילדים. והוא משתמש בצ'אט GPT, הם כותבים סיפורים. כל הילד זומר, אני רוצה להיות הכועס.
גדול.
הם כותבים סיפורים, זה מאוד מאוד נחמד, אני למדתי אותו את הטריק הזה. ואז יום אחד הם הלכו לשאול את הצ'אט GPT, איך הוא נראה? מה הוא בעצם...
הילדים בגן.
כן, ואז הצ'אט GPT ענה להם שהוא לא יצור גשמי וכו', אבל אם הם רוצים, הם יכולים לדמיין איך הוא, והוא יעשה תמונה של איך שהוא נראה, ואז ילד אחד אמר, תעשה לי קרניים, וילד אחד, יש לך קרניים, וילד אחד אמר, אתה כמו רובוט, ויש לך עיניים גדולות וכל מיני דברים, ואז שהוא עשה תמונה, זה יצא תמונה נורא נורא מפחידה. כי מישהו שכח להגיד גם שיהיה חמוד ודומה לסרט מצויר, אז כאילו... זה באמת העניין הזה של איך לשאול, ותראו מאיזה גיל צעיר כבר.
הם נחשפים
ויכולים... הם באמת ויכולים נחשפים לדבר הזה.
זה מדהים, זה סיפור מהמם.
אבל זאת באמת, אני היום שאני מתרגלת עבודה ב-AI, בכל מיני כלים, בכל דברים שקוראים לי גיצוב גרפי, לתקשורת נים ארגונית, להדרכה, אז אני רואה שהשאלת שאלות היא המפתח לזה.
אז את כבר מושכת השטיח סביב הפחד של הרבה מאוד אנשים שזה יותר אנשי מקצוע, ואת אומרת להפך, כראות שאתה יותר מקצוען ויודע לדייק יותר במה אתה רוצה לקבל, ולהגדיר את הצורך בצורה מאוד מאוד ברורה, אז האפקטיביות של הבינה המלאכותית יותר גדולה. אני חושבת שאחד השינויים המהותיים שלי נפל הסימון בהתחלה של ההתחככות עם ה-AI, זה השינוי בין גוגל, לאופן שבו אנחנו מחפשים בגוגל לבין בינה מלאכותית. כלומר, בגוגל האתגר, ואני מידענית בהכשרה שלי, וחיפוש מידע זה חלק מהקיט של ההכשרה, זה באמת היה להגדיר בצורה נורא נורא מינימלית, עד רמת המילה והמונח המדויק, או שני מונחים והקשר בין המונחים, כדי לקבל תוצאה טובה. וכשאתה כותב את זה ככה לבינה מלאכותית, אז אתה באמת מקבל איזה משהו עם קרניים ואולי עיניים מתגלגלות, אבל ככל שאתה נותנת יותר קונטקסט, ויותר הסברים למה השימוש, אני גנן בגן ילדים, אני בונה עכשיו עם הילדים סיפורים, הם רוצים לדעת מי הדמות של, היכולת של ה-AI היה לייצר כנראה תמונה פחות מפחידה, כי הוא מבין שהוא עובד עם ילדים בגיל הרך, הוא כבר היה מבין את הדבר הזה לבד, כי נתנו את הקונטקסט, וזה באמת מיומנות של שאלת שאלות, שהיא אחת המיומנות בעיניי באמת הכי הכי דרמטיות בהקשר הזה.
נכון, אני חושבת שהנושא של ה-AI לדעתי קודם כל הוא ישנה את ה... הוא לא יחליף אותנו, הוא ישנה את האיזונים. אני חושבת שמה שמאוד מעניין בזה, בסדר, אז במוקד
יהיה AI. אבל רגע, מה, אנחנו יוצאים, אנחנו נכנסים זה. יוצאים לאות, פתיחה כזה זה, וחוזרות ונדבר מלא על AI תכף, אבל אנחנו יוצאים לאות וכבר חוזרים.
איך הופכים את הידע מנכס של האדם הבודד לנכס של הארגון כולו? ברוכים הבאים לפודקאסט ניהול ידע זה לא שמלץ, עם אורטל שמלץ. מובילת תהליכי ניהול ידע ב-20 השנים האחרונות במגוון רחב של ארגונים.
אז מה, התחלנו לדבר על AI ותכף נגיע באמת לדבר הזה, כי גם בעיניי יש איזו השפעה עצומה על העולמות של ניהול הידע והלמידה, אבל תספרי קצת על עצמך שנייה לדרך המקצועית שלך, כלומר לובינסקי זה התחנה העכשווית שלך. אבל איך הגעת בכלל לעולמות הלמידה, לעולמות ניהול הידע, לפיתוח ארגוני, מאיפה צמחת, מאיפה הגעת?
נחשפתי לתחום של ייעוץ ארגוני בצבא, הייתי מאבחנת מחקר בממדה, וככה התאהבתי במקצוע הזה. ואז יצאתי ללמוד, בעצם בהתחלה חשבתי שאני אלך ללמוד פסיכולוגיה, אחרי שנה גיליתי שזה מצעמם ולא מתאים לי. אני בן אדם נורא ריאלי, תני לי מספרים, תני לי טבלאות, תני לי זה, אני בכיף שלי, זה היה...
אנשים קצת פחות, סתם אני צוחקת.
לא, אבל כאילו... ואז פשוט שיניתי מסלול, זרקתי שנה אחת
לפח
המחזור, והלכתי ללמוד מנהל עסקים עם התמחות במשאבי אנוש, ואז כלכלה וסטטיסטיקה ואיזה כיף אדיר, מדהים, מדהים, מדהים. ובמקביל התחלתי לעבוד בתלדור, עבדתי בתלדור 8 שנים. התחלתי שם כרכזת משאבי אנוש, די מהר הבינו שההדרכה מתאימה לי, הבנתי מהר, לא פחדתי מהנושא הזה של הקורסים הטכנולוגיים, כבר ידעתי לחבר, מי צריך איזה קורס, תות נצא וזה, ככה התגלגלתי לשם, ואחרי כמה שנים שם קודמתי למנהלת הדרכה ופיתוח ארגוני בתלדור, שסיימתי שם, המשכתי לתפקיד, הייתי מנהלת ההדרכה במפעל של קוקה קולה, פה קרוב, זאת השנה מדהימה, למדתי שם המון המון המון, ואחר כך המשכתי, עבדתי, הייתי בצוות הפתיחה של מלון ריץ קארלטון בהרצליה, עבדתי שם 5 שנים, בעצם הייתי אחת העובדות הראשונות שאני התחלתי לעבוד, עוד הסתובבנו בכסדות, לא היה בעצם מלון, וזה היה ממש להקים ארגון מאפס.
איזה חוויה ייחודית.
מאוד מיוחד, חוויה מאוד מיוחדת, ארגון מאוד מעניין, ריץ קארלטון זה מותג יוקרה, שייך למריות העולמית, סביבה גלובלית, וגם אתגר ממש מעניין של לגייר, נקרא לזה, זה, תורת השירות של ריץ קארלטון
לישראל.
לישראל, שאנחנו קצת, תפיסת השירות שלנו אחרת.
יותר מנומסת.
נכון, עדינה גם.
עדינה כזאת.
נכון.
מרומזת.
זה נכון, אבל יש לנו יתרונות, תדעו לכם שיש לנו יתרונות מדהימים בתחום, למשל, של שירות.
כי החום, כי האינטראקציה, כי החתירה למגע.
לא, כי יש משהו כאילו בשביל לתת שירות, קודם כל בשביל מצוינות בכל תחום, כן? גם בכל תחום שבשביל מצוינות אתה חייב להיות יצירתי. אתה חייב לחשוב מחוץ לקופסה, ואתה חייב להיות מוכן לשבור את החוקים ואת הנהלים, וקצת לאתגר את המערכת. וישראלים הם נורא טובים בזה. אז בריץ קארלטון, שכל השירות שלהם בנוי באמת על חשיבה יצירתית, ואיפה לפגוש את הלקוח ולהפתיע אותו, בשביל להפתיע צריך חשיבה יצירתית.
תקשיב, את מעלה לי עכשיו מהאוב איזה סיפור של דעתי, זה של ריץ קארלטון, באיזה מגזין שקראתי לפני שנים, כן? רק המילה מגזין אומרת לה מתי זה היה. ושהם סיפרו באמת סיפור הצלחה על שירות לקוחות המיוחד והיצירתי שלהם. עכשיו זה פתאום עולה לי. שהם נתנו כמה דוגמאות, אחת הייתה על איזה ילדה, תהילה עם המשפחה שלה, והיא שכחה בובה של ג'ירפה בחדר.
נכון.
והמשפחה טסה. ואז צוות המלון, לפני שהוא שלח את הבובה חזרה למשפחה, בכתובת שלה וכולי, לקח את הג'ירפה וצילם אותה עם משקפי שמש, בכל מיני מקומות במלון, בבריכה, אוכלת פירות, ליד חוף הים, בחדר אוכל, והם שלחו כאילו תמונות להורים וכתבו לילדה, אני תכף חוזרת הביתה, רק נשארתי כמה שעות לנפוש בבריכה, לאכול קצת פירות, וכאילו כדי שהיא לא תתגעגע ותראה שזה מטופל, הם עשו כאילו איזה משהו נורא חמוד עם הג'ירפה הזאת, וזה ממש ממחיש את היצירתיות כאילו בשירות.
נכון. הסיפור המלא של הסיפור הזה, הוא דווקא שמצאו את הבובה, נראה לי שזה ריץ קארלטון בארצות הברית באמיליה איילנד, הם התקשרו לאבא ואמרו לו, תקשיב, מצאנו את הבובה שלך, אנחנו שולחים לך בפדקס 24 שעות,
זה אצלך.
ואז האבא אמר בעצם, לא, אל תשלחו לי אותה. אני סיפרתי פשוט לבת שלי שהבובה נשארה לעוד כמה ימים של חופש, אז אם אתם יכולים, תשלחו לי אותה עוד 3 ימים.
גדול.
ואז, בעצם, כאילו, תחשבי שהשירות הטוב, לפי החוקים, היה לשלוח את הבובה ישר בפדקס, ו-24 שעות. כאילו, זה בדיוק הנושא הזה של החשיבה היצירתית. ובארץ, יש המון דוגמאות לדברים שעשו בריץ קארלטון בארץ. וגם באמת כל הסוד הוא למצוא באמת מה הלקוח צריך וכו. ואז, נגיד בריץ קארלטון, אחד מהדברים הכי מצחיקים היו שהם בכלל לא ידעו איך לאכול אותנו הישראלים, כן? כי היינו, את יודעת, בציונים...
אנחנו מדמיינת את
המפגש. לא, בציונים של העמידה בסטנדרטים, והאם עשינו בדיוק ככה, והגרטל היה בדיוק במקום הנכון בשולחן, וזה תמיד...
לא משהו.
תמיד היינו בתחתית הטבלה, אבל בסביעות רצון לקוחות תמיד היינו למעלה. והם כאילו לא ידעו איך אמריקאים...
שיש פרוטוקולים,
כן. הם לא ידעו איך לאכול את הדבר הזה. זה באמת היה מאוד מיוחד. יש לנו תרבות נורא נורא מיוחדת בדבר הזה. אז כן, זה היה מאוד מגניב לעבוד שם. וזהו, ואחרי זה הגעתי לקבוצת לובינסקי, אני שם כבר 8 שנים. מנהלת את ההדרכה ואת הביטוח הארגוני בכל הקבוצה. זו קבוצה של 5 חברות, מונה קרוב ל-1,000 עובדים, עוסקת בכל מה שקשור לעולם התחבורה, שזה תחום מרתק בשנים האחרונות, עובר המון המון שינויים. ושם באמת הייתי בקורונה, במלחמה, בהכנסת הרכב החשמלי, כל מיני אתגרים. וזה פשוט תחום מרתק, גם טכנולוגית, גם הנושא של הרכבים בעולם הטכנולוגי.
כן, שמשתנה בצורה משמעותית.
מתפתחים מאוד, אפרופו שיחתנו על AI, וכבר אנחנו רואים רכבים עם מרכיבים של AI בפנים.
אפילו חששות של לקוחות מקנות רכבים סינים, כן או לא, הם מרגלים אחרנו, לא מרגיל, אנחנו כל אחד וכן, מי רודף אחריו. נכון. בתוך הדבר הזה, אז גם זה נמצא. תגידי, מאיה, האחריות הטבעית, כאילו בלובינסקי, זה באמת הפיתוח ארגוני ועולמות הלמידה. מתי בכלל עלה הסיפור הזה של ניהול ידע ולמה? כלומר, מה היה הטריגר הזה שפתאום יצר את הצורך להתעסק בניהול ידע?
קודם כל, בלובינסקי עוסקים בניהול ידע שנים רבות. בעצם הוא מתחיל מהמקום שבו התפקיד של לובינסקי כיבואנית הוא להעביר מידע מהיצרן, לכל רשת המוסכים. ללובינסקי יש רשת של מוסכים, גם בבעלותינו, גם זכיינים, קרוב ל-50 מוסכים, ובעצם אנחנו צריכים להעביר להם את הידע מהיצרן,
לאופן שבו הם צריכים בעצם לטפל ברכבים.
כן, אנחנו בעצם מתווים את הסטנדרטים של הטיפול, את ההנחיות הטכניות, אם יש שאלות שאולות, כאילו כל הדבר הזה יושב אצלנו בחטיבת שירות וחלפים. ובעצם מתחיל שם, הייתה שם מערכת מאוד 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 ותיקה, שישבה עוד על AS400,
כן,
משהו
כן.
כזה, שעוד זה ממש, היו צריכים להחליף אותה, מכל מיני סיבות, ובעצם החליפו אותה במערכת אחרת, ובכלל לא היינו מעורבים בפרויקט הזה, זה היה פרויקט של מערכות מידע, אבל בעצם מתחיל פה איזושהי התמזגות של שני דברים, איזושהי הבנה שגם ביחידות האחרות, אנחנו צריכים ניהול ידע, שעד עכשיו היה בכוננים ובכל מיני דברים כאלה.
אבל אני רוצה
שאתה
שנייה דווקא על משהו, כי אמרת משהו מעניין. זה היה פרויקט של מערכות מידע, בהרבה מאוד ארגונים, חלק מהיכולת לראות בשלות של ארגון בתחומי ניהול ידע, זה באמת מי מוביל את הפרויקטים. ובהרבה מקומות, באמת, לאורך הרבה מאוד שנים, מערכות המידע היו כאילו ה-POC המרכזי. כלומר, הם הכניסו מערכות לניהול ידע, כי היה צורך, כמו שאתה אומרת, במקרה הזה, לקחת ידע ממקור חיצוני, לעשות לו טרנספורמציה, בין אם זה תרגום, בין אם זה הנחיות, בין אם זה וטבר, ולהעביר אותו כלפי מטה, במקרה הזה מוסכים ומרכזי שירות. מתי נפלה אבל ההבנה שאת שותף בכלל רלוונטי לתוך תהליך כזה, ושזה לא נשאר באמת משימה של מערכות מידע?
אני חושבת ששגיעה ההבנה, שאני חושבת שאני נכונה לכל פרויקט של מערכות ידע, שבממשק הזה בין הטכנולוגיה לבין בני האדם, צריך עוד משהו.
למה?
צריך עוד משהו.
תתקבי על זה רגע.
שהוא... כי בסוף, כשאת מכניסה מערכת חדשה, ועל ניהול ידע זה מאוד ברור, שאנחנו רואים, אם לא נתחזק את המערכת, היא תהפוך לפיל לבן. נכון לכל מערכת. ואני ממש זוכרת את אפילו משנים אחורה, שהתמיעו מערכות ERP, שהתחיל כל הנושא של SAP ואורקל וכל הדבר הזה, שבסוף, השאלה הזאת של מי עובד אצל מי. ובסוף המערכות הן כלי. ואני חושבת שברגע שמדייקים את המטרה, אז מבינים שהכלי הזה, מתחברים אליו בני אדם, ובני אדם צריכים עוד דברים. הם צריכים הובלת שינוי, הם צריכים ללמוד איך לעבוד עם המערכת, הם צריכים התאמה לשיטות העבודה שלהם, לאינטואיציה שלהם.
אז כאילו
מה,
בהתחלה הכניסו אתכם כשחקן שאמור בעצם להיות כאילו שותף התמאה כזה, כלומר מערכות מידע, כאילו קנו מערכת, אמרו, אנחנו נביא עכשיו את הטריינינג, שיבואו ויכשירו את העובדים לעבוד בסביבה חדשה. כלומר, אתם לא הגדרתם את הצרכים, עוד לא הייתם שותף שמגדיר או הלקוח המרכזי של המערכת, אלא שותף התמאה כזה.
שותף התמאה, זה גם בא בעצם עם השאלה, ברגע שרצינו להרחיב את הניהול ידע למקום הקבוצתי, אז גם היה צריך לעשות פה איתור צרכים, ולגבש איזושהי אסטרטגיה, וגם היה צריך...
אבל למה רציתם להרחיב את זה למקום הקבוצתי? כלומר, מה... כי כשאת אומרת, תראו, לובינסקי באמת יש התפקיד פורמלי, בין היצרן לבין המרכז השירות, אז ברור לי. אבל למה להרחיב את זה למקומות אחרים?
קודם כל, יש המון אתגרים. המוצר שלנו, הרכב, הוא מוצר מאוד מאוד מורכב. תפתחי ספר רכב, זה מסמך מענג של 40 עמודים.
רק איזה חיישנים דולקים בכתום, ולהתחיל להבין
נכון,
עכשיו מה אתה
נכון.
עושה עם האירוע הזה.
אז אנחנו תמיד, זה תמיד הדוגמה אלינו. המדריך הזה שבנינו בניהול ידע, שבסוף הוא מאוד מפשט, יש לך...
הסבר על נורות.
נורה, כן, יש לך נורה, ואם את זוכרת, אחד מהדברים שפיצחנו, שהיה מאוד חכם, זה גם לכתוב לא רק הנורה דלקה לי נורת הדלק, אלא להבין שאנשים לא מתארים את זה ככה.
נכון.
ובעצם הטלפונים למוקד מגיעים, יש לי נורה בצורת...
תא טלפון, כן.
סירה עם ארבע משוטים, תא טלפון עם איקס גדול מעליו, כאילו כן. כל מיני גלגל משונן, כל מיני מילים כאלה, ואחד מהדברים שעשינו זה לאסוף את ה... את הכינויים, את התיאורים האלה.
השכיחים, ש... כן.
בדיוק.
ולהצמיד אותם כאלה לאייקונים שדורקים.
להצמיד אותם לאייקון ו- ולפרק את זה באיזה צבע זה וכו' וכו', ומה עושים עם כל נורא. זה למשל באמת דוגמה אחת, אבל בכלל, בשירות, במקום הטכני זה נורא ברור. כן. יש מסמכים וזה, ומה אותו כזה,
כן, תעשה ככה, זה מאוד ברור. כן, יש ספרות, מסרו הוצאה,
כן. כשאתה מגיע למחירות, זה כבר... המחירות הם אנשי שטח, הם אונליין, הם לא מול המחשב, הם מול הלקוח. את רוצה מידע שהוא מאוד...
מסביבת העבודה של המחירת לגמרי, זה לא מוקד שיושב מול מחשב ויכול לפתוח מדריך, אלא הם עובדים מול אנשים.
אז את רוצה משהו מאוד מזוקק, שהוא מאוד אונטיים, שהוא מאוד כזה, ברגע שאני שואל את השאלה, אני מקבל את התשובה.
והוא תומך ביצועים נורא נורא קונקרטיים, והוא קצר, והוא זמין לי.
נכון, בדיוק. והוא מתחבר למערכות האחרות שלי, והוא מלווה אותי בתהליכים. ושם בעצם הייתה הבנה של רגע, שפה בשביל לבנות את המערכת נכון, צריך את העבודה הזאת. בעצם עבודה של ניהול שינוי, של ייעוץ ארגוני, ולכן אני נכנסתי לפרויקט הזה. ואני חושבת שזה עובד מעולה. אני חושבת שברגע שיש עבודה בשיתוף פעולה בין אנשי המערכות לאנשי האנשים, זה המפתח להצלחה של, של, של כל פרויקט.
כלומר, את אומרת, תובנה ראשונה או טיפ ראשון שאת אומרת, תקשיבו, אם עכשיו אתם נכנסים לאירוע כזה, לא משנה מי הגורם המוביל, בין אם זה הגורם הטכנולוגיה או הגורם של, של הפיתוח הארגוני, של עולמות הלמידה, של משאבי אנוש, לא משנה מה, תדעו שאתם הולכים לג'וינט ונצ'ר משותף, עם אנשי הברזלים ואנשי האנשים. כלומר, נכון, זה פרויקט משותף.
נכון, אני חושבת שזה, שזה נכון לכל דבר. אני חושבת שכולם מבינים בשנים האחרונות שמערכות מידע לא יכולים לעבוד בתוך בועה. הם חייבים לצאת החוצה, גם כשהם עובדים על מערכות תפעוליות, אתה צריך את האנשים שמבינים את הביזנס, אתה לא יכול לעבוד בתוך בועה, וכל הארגונים, בעצם בכל הפונקציות צריכות ללמוד לעבוד ביחד, עבודת כן. ממשקים זה דבר, ובניהול ידע זה מאוד בא לידי ביטוי.
תנסי לתאר את זה.
לא, הדוגמה הכי פשוטה.
מי השותפים נניח בפרויקט הזה מבחינת?
אם אנחנו כאילו ניקח למשל, כשאנחנו עשינו את תהליך ניהול הידע במחירות, פתאום מצאנו את עצמנו מגיעים לשיווק, שזה מאוד ברור, אבל הגענו לכספים, כי כל הנושא של חיוב לקוחות וזה בא מהכספים, אז יש מישהו מהכספים שמעדכן מידע.
כי הוא מומחה תוכן, את אומרת. כלומר, יש את מומחה התוכן שתמיד
יהיה שם. כאילו בעצם ראינו שיש לנו את המחירות במרכז, ומומחי תוכן מגיעים מכל הארגון.
כן.
והדבר השני שגם ראינו, זה שמידע עובר אבולוציה, וכאילו עובר בין ארגון לארגון, ולשם אנחנו בעצם רוצים להגיע. אם ניקח למשל את המידע על הרכב החדש, אז הוא מתחיל במחירות, כי עכשיו יש לנו דגם חדש, אנחנו משיקים אותו, אתם רואים אותו במערכת, וכולם נורא צריכים את הידע הזה עד שהוא ייכנס לתוכה, מה שנקרא. אבל הידע הזה גם יכול לשמש את חברת הליסינג שלנו, שגם מוכרת את המכוניות האלה, ועוד שלוש שנים הוא ישמש את חברת הטרייד שלנו, שמוכרת את הרכבים שיצאו מהליסינג. ובעצם הבנו שכשאנחנו מסתכלים על המוצר שלנו, על הרכב, אז בעצם כולם מסתכלים עליו מכל מיני זוויות, ויש כן. מקומות שיש חפיפה, ויש מקומות שאין חפיפה, כן? וזה באמת הסוד, של איך לזקק את המידע של המוקד יהיה בדיוק את מה שהוא צריך.
שלכל אחד יהיה את הידע שקשור לתחומי עיסוק נכון, שלו ולצרכים נכון, הספציפיים שלו, וסביבת בסוף... התפקוד גם של מה שאמרת. מוקד נכון. נראה אחרת, לעומת אולם מחירות או אולם תצוגה.
נכון.
או אבל... למי שמוסר רכב ללקוח... אני מסור לי ליד הבריכה בחוג טניס לבת שלי, אבל ואז הוא צריך להדריך אותי שמה, אז כאילו האינטראקציה בכלל קורית סתם ברחוב, במקום אחר.
בדיוק, וזה מאוד, זה לפעמים מאוד מורכב, דווקא בגלל שיש עודף מידע, ואת באמת רוצה לזקק אותו
למה שתומך את הביצוע עצמו.
למה שתומך את הביצוע, וגם לנסות להיכנס לנעליים של הלקוח, ולהבין מה הוא רוצה, מה הוא ישאל, כן? עכשיו למשל אנחנו בונים באמת את כל הנושא של מסירת רכב, אם דיברת על זה, כן? כן? ששוב, ספר רכב זה מסמך מענק, 50 כן. עמודים שאף אחד חוץ מאנשים טכניים לא קורא אותו, ובסוף ישבנו והלכנו לצפות במסירות כדי להבין מה, ולפעמים יש פער, כן? כאילו איש המסירה או איש הטכני יגיד לך שחשוב שידעו ככה וככה ואיך מתקנים ותקלות וזה וזה, ויבוא הלקוח ויגיד, אני מעניין אותי, תלמד המדיה. אותי איך לכוון תחנות ברדיו, איך לכוון את הטלפון שלי
באנדרואיד או אותו, איך הוא יורד ועולה, אותו, כן.
איך הכיסא יורד ויולד, ואיך פותחים את
המטען עם החלפת גלגל.
בדיוק, כן. אוקיי? וגם כל הזמן יש אתגרים חדשים. עכשיו פתאום יש המון רכבים, ברכבים החשמליים, למשל, אין גלגל רזרבי, יש תקת ניפוח, אז כל מיני דברים, כן? ואז אנחנו מנסים בעצם לחבר את הדברים האלה, שיהיו את השאלות, ולעשות מסמך שהוא גם נורא 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 מקיף, וגם נורא נורא פשוט.
כן. וזה יותר עבודה של תוכן, נכון?
זה הרבה יותר עבודה של תוכן. בסוף אני באמת חושבת שניהול ידע זה 20% מערכת, 80% עבודה על התוכן והלמידה.
תגידי, תספרי שנייה רגע על הפרויקט של ניהול ידע שרץ בשנים האחרונות, כאילו כשאת מלווה אותו. כאילו, איך קצת נראית העבודה היומיומית? כלומר, את אומרת, יש 5 קבוצות, 5 חברות, יש עולמות תוכן שונים, יש שירות, ויש מכירות, ויש מסירות, ויש מוקד שירות ומוקד מכירות, ויש את האולמות תצוגה, ויש את המרכזי שירות, והליסינג, והטרייד, והביטוח, והמון המון אספקטים של הדבר הזה. א', איזה אתגרים יש בפרויקט כזה? כלומר, כשאת עובדת מול לקוחות פנים שונים, כאילו, מה האתגרים השכיחים שאת נתקלת בהם במהלך יישום של פרויקט כזה?
קודם כל, האתגר הגדול שלנו היה לפצח את שיטת העבודה.
מה זה אומר?
התחיל באמת, כשהתחלנו להכניס את המערכת למחירות וכו', של בעצם איך אנחנו לוקחים את ה... אנחנו אומרים, יש משפט שאומר, גם את הפיל הזה נאכל בסכין ומזלג. שזה רגע להבין מאיזה צד אנחנו מתחילים לאכול את הפיל. ומה יותר חשוב ומה פחות חשוב. כי אני חושבת שבניהול ידע מה שנורא חשוב להבין, זה... אנחנו בחיים לא נגיע ל-100%.
כן.
כי אנחנו לא יכולים להגיע ל-100%, כי המטרה היא שהמערכת תלמד ותתפתח ותוסיף עוד ועוד ועוד ידע. אז אין 100%. אז הדיוק הזה של ה... באג'ל נגיד קוראים לזה ה-Minimal Viable Product,
כן,
נכון?
כן, כן, כן.
מה יהיה מספיק טוב כדי לעלות, כדי שאז נוכל להתחיל את, את העבודה של הפיתוח של הידע. אוקיי? זה באמת, אני חושבת שתהליך של ניהול ידע זה תמיד יש את המהפכה, את הרבולוציה, ויש את האבולוציה.
אז את אומרת, כאילו, הסטפ הראשון בתוך הדבר הזה, הוא לשים את הדבר שהוא מספיק טוב, בשביל להביא ערך ללקוח כאילו בקצה.
נכון.
ושהוא בעיקר, אם אני מבינה נכון, הוא בעיקר הנגשה של מידע ליבתי כאילו שתומך את העבודה שלהם, נכון? את היומיום שלהם. אבל אמרת, אני פה מתחיל תהליך של פיתוח ידע. מה הכוונה?
למשל, אנחנו אחד מהדברים שעשינו סבבה, שמנו את הנהלים ואת כל מה שהיה בקוננים, ואת
כל המידע הפורמלי.
כן, אבל בסוף אנחנו רוצים את המידע הלא פורמלי. את רוצה את המידע שמסתובב במסדרונות, וזה באמת ה-Holy Grail הרי של הניהול ידע, נכון?
כן, כן, הנכס הקדוש, כן.
אז למשל, אחד מהדברים שעשינו זה התיישבנו על הרשימות תפוצה ועל הקבוצות וואטסאפ.
על מה הם מדברים בעצם?
על מה הם שואלים, על מה הם מדברים, מה חסר להם. וניסינו משם להעביר את הידע. כמובן שגם במערכת שלנו יש את המקום הזה שאפשר להגיד חיפשתי ולא מצאתי ולהעביר הערות וכו. אבל באמת לשבת על המקומות האלה, זה תהליך מאוד מורכב, אבל באמת אנחנו יושבים היום, אני חברה ברשימות תפוצה של דברים שאין לי פסג.
על מה הם מדברים, כן.
על מה הם מדברים, אבל יש לי מספיק את היכולת שגיד, תן, שאלו פה שאלה, רגע בואו אני אחפש.
יש לי, אין לי, זה קיים, לא קיים.
יש לי, אין לי, בואו נטפל.
אז את אומרת, טיפ ראשון, תעבדו בקולבורציה. תעבדו עם שיתופי פעולה בממשקים.
אין דרך אחרת.
את אומרת, טיפ שני, תקשיבו, תתחברו לערוצי התקשורת הבלתי פורמליים, שהם לא רק הארגון ייסד אותם, אלא קבוצות הוואטסאפ שלהם וכולי וכולי. ותהיו שם טיונד, כלומר, תראו על מה הם מדברים, תראו מה הם שואלים, כי זה בעצם יהיה המנוף שלכם להבין על מה אין היום מענה, או המענה לא מספיק טוב כדי שהם ישתמשו בו, כדי לפתח את הפתרונות הטכנולוגיים ואת הפתרונות התכניים בצורה שהיא כאילו נותנת מענה לשאלות שרצות שם. מדהים. אוקיי, תגיד, אבל ובתוך הזה כאילו איזה אתגרים נתקלת? כי עד עכשיו זה נשמע, יודעת, דובונים ופילים שאוכלים עם סכין ומזלג, אבל דרך חתחתים.
אני מאוד אוהבת פילים, כן?
כן, לא, לא אוכלים אותם, זה לא זה. אבל תספרי קצת כאילו על מה האתגרים שכאילו נתקל בהם תוך כדי ואיך מתמודדים
קודם
איתם.
קודם כל, האתגר הראשון שנתקלנו בו היה באמת הכלי, המערכת.
לבחור את הכלי או הכלי שהיה?
כשאנחנו התחלנו עם, עם התהליך, עם ההחלטה של להטמיע ניהול ידע בכל קבוצת לובינסקי.
באמצעות מערכת טכנולוגית?
באמצעות מערכת טכנולוגית. הייתה המערכת הטכנולוגית זאת שישבה ב... בשירות וחלפים, והביא לו הייתה חדשה יחסית. ולכן הנחת היסוד שלנו הייתה, שאנחנו נשתמש במערכת הזאת.
כלומר, יש כבר מערכת, אתם אומרים, יש לנו, אנחנו מנצחים ממה שיש, לפני שמשקיעים עכשיו לא הרבה כסף במקומות אחרים, יש מערכת חדשה בשירות וחלפים, אנחנו נרחיב אותה.
נכון. אז זה כל הזמן הייתה הנחת היסוד שלנו. הנחת היסוד שלנו הייתה, שאנחנו נמשיך לעבוד במערכת הקיימת. לשמחתי, אני חושבת שזה היה צעד מאוד נכון, למרות זה, הלכנו ועשינו מה שנקרא איתור צרכים הלכתו, ועשינו קבוצות מיקוד, ודיברנו עם המנהלים, ודיברנו עם העובדים בכל היחידות, ושאלנו אותם, והלכנו לצפות בתהליכים, ובאמת עשינו את כל ה... את כל הבאמת, את
כל המתודולוגיה מהספר, כן.
וגיבשנו אפיון של איך המערכת הזאת...
כאילו, מערכת ללא קשר למוצר שקיים, כלומר, היה תהליך איתור צרכים מסודר, עם כל הבעלי עניין לצורך העניין בתוך החברה.
נכון, בדיוק, מגדול ועד קטן.
אמרתם, תקשיבו, אם אנחנו צריכים את הטוב ביותר עבור עצמנו, זה מה שהיינו רוצים שהמערכת ידע לעשות, או שהפתרון ידע לתת.
בדיוק. ואז בעצם שעברנו לשלב, שדרך אגב, תהליך מאוד מורכב.
כן.
לשמחתי, כי אני חושבת שתהליך הוא מורכב, זה אומר שרמת המעורבות ורמת המחויבות היא מאוד חשובה. אנשים לא מתווכחים על דברים שלא אכפת להם.
כן. הם יכולים להנהן ולהמשיך הלאה.
נכון, בדיוק. ובאמת הייתה פה רמת, קודם כל רמת מחויבות של ההנהלה של לובינסקי, מאוד מאוד משמעותית, כולל מעורבות של המנכ״ל.
שזה תנאי מספר 3, כלומר, זה טוב לעבוד עם ממשקים וצריך גם זה, אבל את אומרת צריך תמיכה של הנהלה. בגלל שיש אתגרים שהם באמת אתגרים מז'ורים בהמשך הדרך, הדנה צריכה לתמוך, כולל משאבים והקצת זמן וקשר.
ובעצם כשאחרי שאישרנו את האפיון הזה, ובאמת אני חושבת ששוב, זה שהגענו להסכמה, ובאמת מאוד רלוונטי להיום.
באמת משהו נורא מגניב.
עד שיצא עשן, כן?
את אומרת, לא באתי למכור או להגיד, אני רוצה את המערכת הזאת, או המערכת הזאת לא טובה לי, או אנחנו נמשיך איתה, אבל עזבו אותי שנייה רגע מטכנולוגיה. אני דיברתי עם האנשים. האם מה שהאנשים אמרו, חזרת להנהלה, משקף את הצרכים של כל החטיבות וכל המחלקות וכולי וכולי וכולי, ושם ברשות המנכ״ל בעצם וראשי החטיבות כאילו הכי בכירים, נאמר כן, זה הדבר שהיינו רוצים לעצמנו, כלומר היינו רוצים לאחל לעצמנו פתרון מהסוג הזה, נכון? כלומר הלכת הפוך, לא אמרת לשמוע, המערכת לא טובה לי, או אני לא זה, אני רוצה
לא, אני בכלל לא, היינו בכלל...
זאת אומרת, הלכתי לשמוע מה אנשים צריכים, ואת זה הלכתי לאשר, קודם כל לאשר שזה באמת משקף את הצרכים של השטח.
לגמרי.
ומה קרה משם?
וגם דרך אגב, היה פה איזשהו דו-שיח בין
בין המחלקות.
לא רק בין המחלקות, בין השכבות. כי גם ההנהלה בעצם אמרה, זה נכון שהעובדים אמרו שהם צריכים א', ב', ג', אבל אנחנו חושבים שצריך גם ד', ה', ו'. ואז בסוף פיצחנו את הדבר הזה שאומר כאילו, פתרון הוליסטי, שהוא בכלל לא היה קשור למערכת, זה מסמך אפיון שמדבר על מה ייכנס, איך ייכנס, איך זה ייראה, איזה תבניות, טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה. ובעצם כשהגענו לשלב היישום, גילינו שיש פער בין
מה אנחנו צריכים ורוצים.
מה שאנחנו צריכים ומה שאנחנו רוצים. אני חושבת שהיתרון הוא בגלל שעשינו אפיון כל כך מדויק וגם בהסכמה, אז הזיהוי של הפער היה מאוד קל. כאילו שברגע שבאנו להנהלה ואמרנו, תקשיבו.
על זה הסכמנו, זה מה אנחנו רוצים, כן.
עכשיו הסכמנו, הנה החזון שלנו, הנה האסטרטגיה שלנו, הנה מה שרצינו לעשות. ועכשיו הנה הכלי. והנה מה שבנינו. הסכמנו על זה. עכשיו, הבאנו את האופציות. האופציות היו להחליף את המערכת, להתפשר, לוותר על חלק מהדברים שאפיינו. היו המון המון אופציות על השולחן, והיה שם איזה דיון מאוד מאתגר, שלקח זמן, אבל בסוף באמת הוביל להחלטה להחליף את המערכת. אנחנו רואים את זה כאילו בשלוש דקות, זה לקח כמעט שנה, זה היה פרויקט מאוד מאוד מורכב, כלומר לעשות מכרז בין מערכות אחרות, וללכת לבדוק המלצות, וללכת להסתכל איך המערכת נראית במקומות אחרים, וכו וכו וכו, לא פשוט, לא פשוט. גם אירוע לא פשוט, לבוא ולהגיד חבר'ה בנינו אפיון וזה,
ועכשיו אנחנו לא יכולים... ויש ביחידה אחת מערכת שעובדת ואתם אוהבים אותה, ואתם נהנים מן, היא לא מספיק טובה, ותצטרכו גם אתם להחליף אותה באיזשהו שלב.
נכון. אז אני חושבת שזה היה באמת האתגר הראשון שצלחנו אותו. האתגר השני, הקלאסי, המון התנגדויות. ניהול ידע זה נושא אני לא יודעת להגיד קצת מפחיד או קצת...
מייצר המון אמוציות באופן...
כן, נכון, קטע. נכון, כי זה באמת, זאת שאלה נורא גדולה, זה פיל מאוד גדול. אז באמת עולה השאלה, האם יש לי את הסכין ומסלג שאני צריך בשביל לאכול את הפיל שלי?
אם נצליח להגיע לקו הסיום עם הדבר הזה, זה נורא מורכב וגדול.
נכון, האם זה שווה את המאמץ, איך אני אמדוד את זה, כל מיני שאלות באמת מורכבות. והיו כל מיני סוגים של אתגרים כאלה, של התנגדויות שהיינו צריכים לעבור בדרך אחד, זה להשיג את האנשים כאילו come on board מה שנקרא, בואו תעלו על הסירה שלנו ותצטרפו למסע. ויש מקומות שאמרו לנו, רגע, שנייה, בוא נבדוק את זה, בוא...
אנחנו תקיפו את הבניין שנייה עם מישהו אחר, אנחנו נסתכל שנייה עם משקפת, נראה מה קורה. נראה לאן
לא, כן, אני לא בטוח, אני כן בטוח, כן צריך, לא צריך, וגם דרך אגב, יש מקומות שהחליטו כרגע...
שם לא?
לא צריך. מצד שני, דרך אגב, גם יש מקומות שכולם רוצים, בעיקר עכשיו, אחרי שהתמנו את השלבים הראשונים, ועכשיו
הגעתי
עם האוכל בתיאבון, אז כולם רוצים, ורגע צריך לתעדף, ולהגיד, רגע, איפה החשיבות העסקית, איפה זה יביא יותר ערך, זאת גם שאלה.
נכון.
וגם את המקומות שאחרי שההנהלה קיבלה החלטה, או השכבה הבחירה, שיוצאים לפרויקט הזה, בסוף מי שצריך לעשות את העבודה, זה הנהלת הביניים.
כן. ככה יש עליה הרבה אומס ו...
נכון, וזה גם פרויקט שמגיע בסוף לעובדים, בעיקר את רוצה את העובדים הטובים, בעלי הידע, כי את הולכת...
שגם עליהם תמיד בסוף יש את אומס, כי הם החונכים.
נכון, והם החונכים.
והם עושים את ההדרכות, והם זה, כן.
ופה באיזשהו מקום גם צריך למכור את הפתרון הזה, ולייצר הרבה התלהבות. גם זה פרויקט שיש בו, בשביל לראות את התוצר הראשוני, אפילו הראשוני, זה שאנחנו אומרים,
בסדר,
המינימל וייבל. הוא דורש הרבה עבודה סיזיפית של לעבור על מסמכים ולהקליד.
ומי מאשר, ומי זה, ואיך שומרים על התקניות.
כן, זה פרויקט שיש בו הרבה עבודה מאוד סיזיפית, עבודה שחורה. שהיא מעיקה קצת, כי הרבה פעמים, ניהול ידע, הוא באמת, בסוף הוא נוגע בהכל. והנה המשפט שאת אוהבת שאני אומרת בכל הישיבות. זה קורה לנו, אם אתם חבר'ה, כשהמים רותחים הנקניקיות צפות. ומה שקורה הרבה פעמים, זה בעצם פתאום רואים שהנהלים לא...
מעודכנים.
לא מעודכנים, והנועל הזה סותר את הנועל הזה, וזה בכלל אסור לעשות לפי הרגולציה, כל מיני דברים, שזה כל מיני פצעים שכאילו אנשים, היה להם טוב שזה היה
שזה החבוי באיזה תיקיית רשת,
באיזה תיקיית רשת. ובאמת, פתאום כל מיני דברים צפים, וכל מיני אתגרים, וכל מיני בעיות בממשקים של רגע, אבל אתה רוצה ככה, ואתה... זה לא הגיוני, אז כאילו, בוא רגע נחשוב איך מחברים את זה. כל מיני דברים כאלה, וזה באמת מייצר המון אתגרים. אז זה האתגר השני, כן? של באמת לגייס אנשים, זה ברמה הרגשית.
שיהיו בהתלהבות ולאורך זמן, שהם באמת האנשים העמוסים והמחוזרים ביותר, בוא נאמר ככה, בתוך הארגון על דברים אחרים.
נכון, ואתה באמת צריך למצוא את ה... את הפריקים ל...
כן, לא, גם אתה באמת צודק, יש פה תהליך של מכירה שאומר, אם אני לא מצליח להביא להם רווחה באיזשהו אופן, אז הם לא היו איתי, ואז באמת המוצר, גם בסדרי עדיפויות, מתוך המסמך החזוני הגדול של באפיון, מה רצינו, גם בתיעדוף של איזה פונקציות ראשונות ייכנסו, ומה זה דברים יותר איזוטריים, צדדיים, נחמדים, הם דווקא כאילו להביא ערך נורא גדול למי שבמלא אמור להשקיע, לדחוף את הידיים שלו בתוך הבוץ, ולתת לו ערך מוסף יחסית מהר, שהוא יראה רווחה מתוך המאמץ שלו.
נכון. אז זה האתגר השני.
אני יכולה לספר, אני זה, אני אגיד איזה משהו ככה מהחוויה, נשלחנו באמת אחרי האפיון ואחרי שהצגנו את החזון וכולי, לראות באמת שהפתרון שקיים עכשיו הוא לא good enough לזה, ולא מתפשרים בשלב ראשון. שלחו אותנו באמת להקיף את הבניין, נכון, חפש מערכות, להביא ספקים, להביא מוצרים וכולי וכולי, שלקח כמעט שנה, ואז אני אספר את הסיפור, כי המנכ״ל היה מאוד מעורב, שזה אירוע מאוד מאוד חריג, שכל החלטות באמת המג'וריטי התקבלו לשולחנם של המנהלים, של ההנהלה הבחירה ביותר. זה לא סמנכ"ל משאבי אנוש, סמנכ"ל שירות, סמנכ"ל זה, מנהל מוצרים, המותגים, המנכ"ל. ואני זוכרת שאגב בינה מלאכותית, הגענו לישיבה האחרונה שבה המנכ"ל צריך לחתום על החוזה, על הזמנת הרכש של הספק שבחרנו, אני לא יודעת אם את זוכרת את זה. וזה היה יום, זה היה ביום ראשון, וביום חמישי, אני לא טועה, ביום שישי, OpenAI השיקו את ChatGPT, הראשון, לקהל הרחב. ואנחנו מגיעים לדני למנכ״ל, ואנחנו מציגים לו את הפתרון שבחרנו, ואת ההשפעות בין הטבלאות ואת העלות ואת הכל, והוא רק צריך לחתום כבר. ואז הוא מחייך והוא אומר לי, אורתה, למה את מביאה לי טכנולוגיות של יום האתמול? ואנחנו מבינים את המערכת הכי טובה לדעתנו בשוק. ואני אומרת לו, מה זאת אומרת מערכת של יום האתמול? זו המערכת הכי טובה בשוק. ואז הוא אומר לי, לא שמעת על ההכרזה שהייתה ביום חמישי? אמרתי לו, מה, על הבינה המלאכותית? הוא אומר לי, ברור, אני ציפיתי שתגידי לי, תזרקי את כל זה לפח הזבל, ותביא, תגידי לי, עזב אותך דני, שמים בינה מלאכותית. ואז היה צריך להסביר בתוך הדבר הזה שאין בינה מלאכותית בעצם, קודם כל זה היה נורא בוסרי וראשוני, ובאמת איזו פנטזיה מטורפת, שמה שאת אומרת, כל העבודה הסיזיפית הזאת של לקטלג ולכתוב ולטייק ולטייב את החומר, כאילו היום חלקה הרי יכולה להתייתר עם בינה מלאכותית, היום, שנתיים ומשהו אחר כך, כן? אבל אז היה צריך להסביר שאנחנו עדיין צריכים knowledge base נורא נורא טוב. כלומר, גם כדי להכניס היום בינה מלאכותית, כדי שהיא תהיה הכי אפקטיבית לתמוך במנהל, איש מכירות בעולם תצוגה, צריך שהיא תשב על knowledge base מספיק מספיק טוב, אז היינו צריכים לשכנע אותו שהמאמץ הזה, גם אם הוא מאמץ ביניים לשנתיים שלוש, והוא ייכנס בינה מלאכותית אחר כך, הוא שווה את האירוע הזה, אבל זה ככה היה איזה פתאום משוכה בלתי צפויה, שהיה כזה, לא נתקלתי בזה לפני זה, בוא נאמר ככה, אף מנכ״ל לא שאלתי, למה אני מביאה לו טכנולוגיות של יום האתמול, זה היה חוויה משעשעת.
כן, וחשובה, באמת. כן? תראי, אם רוצים להיות בחזית הטכנולוגיה, צריך מאוד להיות על זה, כאילו, אני חושבת שזאת הייתה... זאת הייתה שאלה מצוינת.
נכון.
היא גם הייתה שאלה מצוינת בשבילנו.
לא, תמיד שאלות לנו שאלות מצוינות, אגב, לאורך כל מפגש הייתה שאלה מצוינת.
כי אנחנו כל הזמן יודעים לאן אנחנו רוצים להגיע.
כן.
ואפילו בשלבים המוקדמים האלה גם הבנו, בסדר, יום אחד שיהיה AI, AI הזה יושב על משהו. גם ChatGPT יושב על כל האינטרנט שבעולם, או יושב על משהו.
משהו, כן.
ובסוף אנחנו צריכים, המשימה שלנו היום בניהול ידע היא לייצר את המשהו הזה, שה-AI יישב עליו, בשילוב עם המערכות הטיפוליות, גם אני צריך לזכור תמיד שיש את המערכות הטיפוליות, שיש בהם המון ידע, ובעצם הניהול ידע הוא...
הבסיס.
הפלאגנה, כן. כל הידע שלא נשמר במערכות הטיפוליות, זה המקום שלו.
תגיד, מאיה, אגב זה, אלא אם כן יש עוד איזה קשיים ואתגרים שאת רוצה לציין, זה, אני כאילו, איך נראה היום ניהול הידע בלובינסקי היום? כלומר, פסט פורוד, כאילו, שנתיים ומשהו, שלוש שנים, כאילו, אחרי האירוע הזה של לבחור את המערכות וכולי, איך זה נראה היום? וקצת כאילו על הפנטזיה, נניח שנתיים, שלוש קדימה, איך זה יראה אם את יודעת לצייר את התמונה הזאת בראש?
שנתיים, שלוש, אני חושב, קודם כל אני חושבת שזה באמת, זה ישר יחזיר את ה-AI לפתחנו, אם נסתכל שנתיים,
כן, שלוש בסדר, קדימה. אבל, אבל מה קורה עכשיו? איך זה נראה עכשיו?
קודם כל מה שקורה עכשיו, אנחנו החלטנו לאכול את הפיל הזה בסכין ומזלג, בפרוסות בעצם לפי תחומי תוכן או יחידות ארגוניות. אז בעצם עכשיו יש לנו איזשהו מנעד מאוד גדול, יש לנו יחידות שהן כבר בתוך המערכת, עובדות, יש שם שגרות, יש שם ליווי צמוד של מי שמנהלת, אחראית על הפרויקט ניהול ידע של מיכל, ואנחנו אפילו מתחילים להטמיע שגרות של כבר לא צריך פגישה שבועית, עכשיו פעם בחודש יש פגישה של
כל המובילי הידע,
אנחנו מנסים לייצר שם איזה משהו שגם נותן להם ערך, וגם רגע של באמת, בגלל ששוב, השיתוף פעולה והממשקים כל כך חשובים,
שיהיה ביניהם איזושהי זרימה
ואינטגרציה. שכאילו אין, יש איזשהו מקום שאת מגיעה לאיזשהו שלב שלדבר עם כל בן אדם בנפרד, זה פשוט לא אפקטיבי.
כן.
כי את רוצה שהם ידברו אחד עם השני. ובאמת איך מחברים את הידע של המוצר עם הידע על התהליכים.
כלומר, היום בעצם במקום לשבת one on one כזה של מיכל, נניח, עם הפוקל פוינט של ניהול ידע בשירות, או בזה או בזה, בעצם עברתם כבר לעבודה יותר מערכתית, כבר יש מספיק איים כאלה של ניהול ידע לצורך כדי להפוך את זה לאיזה משהו שהוא רוחבי. נפגשים בעצם מובילי הידע מהשירות, מהמחירות, ממרכזי השירות, מהמותגים וכו' וכו'.
נכון, שם. יש מקומות שאנחנו בשלב ההטמעה, או בשלב העלייה, בעצם עשינו אפיון, בנינו את המערכת, את הקלירמש שלהם, ועכשיו אנחנו בעצם לקראת ההטמעה והעלייה לאוויר, עם הפיילוט, עם כל התהליך, בעצם בנינו איזשהו תהליך כזה שומר, רגע.
שאנחנו חוזרים עליו, שהוא רפטטיבי בעצם,
בדיוק,
כן. אפיון ממוקד. מאפיינים את הזה עם המשתמשים, מייצרים את התבנית,
נכון, מאוד מדויק, יש לנו את התהליך הזה, אז יש יחידות שהן באמצע התהליך הזה, ויש יחידות שהן ממש בהתחלת התהליך הזה. וככה כל פעם זה אנחנו בעצם עושים פס ייצור, וכבר מתחילים להעביר את ה...
ולא כל התוכן הוא מחדש, נכון? כי אמרת בתחילת הדברים שיש תוכן שמשתף בעצם, משותף לכולם, נניח מותג שהוא כבר בין 4 או 5, איזשהו דגם, אז הוא משלם את הפריים ליסט, והוא ישמש את הטרייד, והוא ישמש את זה. ואז בעצם לא צריכים לכתוב מחדש את הפריטים, אלא בעצם, באמת בעצם משתפים בין הסביבות.
מהדברים שבנינו, בארכיטקטורה של, כן, המערכת, של המערכת, בנינו, בעצם המערכת הזאת בנויה קצת כמו קבוצת לובינסקי. Mm-hmm. יש איזו סביבה שנקראת קבוצת לובינסקי, שבה יש המון המון ידע שהוא, שכולם יכולים לצרוך אותו.
כן.
ואחרי זה בכל יחידה יש את הידע...
הייחודי.
הייחודי שלה.
כלומר, גם הגנרי וגם הייחודי.
נכון. ובעיניי, החלק הכי כיף בפרויקט הזה, זה שאחרי שהמערכת עולה, זה באמת להתחיל לפצח את את התכנים האלה בדרך שתהיה מאוד מאוד נגישה ומאוד נוחה ללקוחות, ובאמת הצעד הבא, אני כל הזמן חושבת, בסוף זה הבייס עכשיו, יושב עליו ה-AI, כן? אז זה כאילו בעיניי החלק הכי כיף, של לקחת ולהגיד, רגע, נגיד בחברת הליסינג שלנו, יש מלא נותני שירות ומלא ספקים, את לקוחה שלנו, אז אתה יודע, כאילו זה. ולשבת רגע עם כל המידע הזה, ולהגיד, טוב, הלקוחות של המידע הזה צריכים ככה, והספק צריך ככה, וזה ככה וככה, ולפצח את זה, ולהגיע לרגע הזה של היוריקה, הנה יש לנו את זה, בואו נפתח את התבנית, ועד שלראות את האנשים מתחילים לעבוד על זה, ולקבל את הפידבקים, כי זה החלק הכי כיף.
כן, זה הקטר, זה שבו אנשים באמת, כי הדבר הזה מביא להם איזשהו ערך מהותי, ורווחה, ותמיכה בתהליכי עבודה, וודאות, וביטחון. נהדר.
איפה נהיה עוד שנה, שנתיים?
כן, בחשיבה שלך, כן.
קודם כל, אני חושבת שזו שאלה מאוד קשה, כי אנחנו תמיד, האינטואיציה שלנו פועלת על מה שאנחנו מכירים, והנחת היסוד שלנו היא שזה ימשיך ככה. אני נורא אהבת את הדוגמה שפעם שמעתי באמת מדני מהמנכ״ל, זאת אומרת שאנחנו מדברים על רכב אוטונומי. מדברים על רכב אוטונומי, מי שיוצא מעיניים ומדמיין את עצמו ברכב אוטונומי, בעצם מדמיין את עצמו
יושב מאחורי ההגה בלי לינוק.
יושב בהגה, וההגה נוהג את עצמו וכזה. וזה לא מה שיהיה.
כן.
כי ברגע שאין לו צריך לנהוג...
כמו שדמיינו מכוניות, כמו קרקרות יותר מהירות, כן? פעם.
בדיוק. אז זה לא יהיה, זה גם לא יהיה כמו, אני לא יודעת מה זה, אבל יכול להיות שזה יהיה...
שתהיה קפסולה, שתשגר אותנו.
לא יודעת אם זה יהיה קפסולה, אני יותר נגיד חושבת על זה במקום של עכשיו את, יש לך נסיעה של שעה ואת צריכה לעבוד, אז את תזמיני לך אוטו של סביבת עבודה, ויגיע אוטו עם וי-פיי וזה, ואני אזמין, סיימתי את יום העבודה ויש לי שעה עד הבית, אני אזמין אוטו נטפליקס, יבוא עם טלוויזיה ונטפליקס, יושב לי שעה יראה נטפליקס עד שאני מגיע הביתה, ומישהו ירצה לעשות כושר, אז הוא יזמין אוטו כושר. כאילו, תחשבי, זה משוגע.
כן.
האוטו בכלל יפסיק לראות כמו אוטו. אז אני חושבת שבעיה זה בדיוק אותו דבר, אנחנו כאילו מנסים לדמיין את זה במונחים שאנחנו מכירים, אני לא יודעת איך זה ייראה. ברור לי שזה יהיה משהו מאוד אינקלוסיבי, כלומר שהיה איזה צריך לשבת גם על מערכת ניהול הידע, אבל גם בעצם על כל המערכות התפעוליות וכו. ברור לי שבעצם האתגר שלנו בתחום ההדרכה והלמידה והניהול ידע, יהיה לסגל אנשים הרגלים חדשים. ומחזיר אותנו בחזרה לשאלה של לשאול שאלות נכון, כי זה משוגע. אתה בעצם היום יודע הכל, יש לך את כל הידע בכף היד, את יודעת, נותנת את זה עכשיו הייתי בטיול, אני נורא אוהבת טבע וציפורים וכל מיני דברים כאלה, ופעם ראית, מה זה פעם? לפני שנתיים.
פעם לפני שנתיים, בעבר.
ראית פרח צהוב. היית כותבת בגוגל, ראיתי פרח צהוב, יש לו ככה, יכלתי לצלם, אולי היה מוצא. עכשיו את מצלמת צ'אט ג'י-פי-טי, what's this? אפרופו שאלת שאלות, והוא נותן לך תשובה.
אני יכולה לאכול את זה? זה יחיל?
אז בי, את שואלת אותו what's this, והוא כבר בסוף שואל אותך, איך תרצי להמשיך את השיחה? בא לך מתכונים?
כן.
לא, רק רציתי לדעת איזה פרח זה. כאילו זה נורא קשה, אבל אני חושבת שממש ברור, אני חושבת שכל הבלנס ישתנה, אני חושבת שבאמת אנחנו מדברים על זה שהאיי יחליף אותנו, הוא לא יחליף אותנו, יש דברים שהוא עושה יותר טוב, אבל קודם כל בגלל שתמיד, יודעת, חסר עובדים,
כן.
אז זה אחלה, כי הוא יעשה את כל המשימות שכולנו שונאים
לעשות, הרפטטיביות
התפעוליות, ובאמת יצריך מאיתנו שוב, לעלות ברמה המקצועית, כן. היצירתית וכו', וגם זאת שאלה, כי יש גם מקצועות, שהוא עוד לא יודע, אני תמיד נותנת את הדוגמה הזאת, כן? שקודם אומרים לכל בן אדם יש תחליף, לא יהיה היום משהו כזה, כן? ובאמת, כאילו, זה מאוד היה בא לידי ביטוי במלון, וגם בזה, כן? שבסוף, לכל מנהל יש תחליף, ולכל עובד במוקד אפשר לגבות אותו וכו וכו וכו, אבל נגיד העובדים הכי חשובים שלך, והרבה פעמים אלה שהכי קשה להחליף אותם, זה אלה שיושבים, מה שנקרא, על הצרכים הבסיסיים במאסלו, נקרא לזה ככה. זה החדרניות במלון, אוקיי? זה מגישי האוכל בחדר, אוכל העובדים. זה האנשים שהכי קשה להחליף אותם, אבל יאי, עוד לא יודעת איך הוא מחליף אותם עדיין.
כן. לא, יהיה מאוד קל באזור של ה-knowledge workers על כל גווניהם, שם יהיה יותר קל, ברור.
נכון, אבל זאת שאלה.
טוב, זה יהיה רלוונט אולי כשיכנסו גם מערכות תפעוליות מבוססות AI, ואז אולי, את יודעת, כמו מרלוגים אוטונומיים כאלה, שיש שם מרכזי לוגיסטיקה אוטומטיים.
נכון, אבל אפרופו זה שאנחנו מדברים על איך שנתיים, את יודעת, כשאנחנו מדברים על, לא יודעת מה, על שירותי ניקיון ב-AI, אנחנו מדברים על רובוט, ראינו את זה בסרטים המצוירים, נכון? מספחת ג'קסון כזה.
כן.
רובוט שבא ושוטף וזה. אבל אנחנו יודעים היום שהרובוט הזה לא נראה ככה, הוא בגובה 15 סנטימטר. והוא עושה...
הוא צועק עליך כשנעליים מפריעות לו.
נכון.
כן.
מאיה, זה אדיר. במקרה שלנו.
תגידי, מאיה, שאלה ככה לסיום. אגב, עתיד עבר הווה ומה שביניהם. אם לא היית אשת פיתוח ארגוני ולמידה וניהול ידע וזה, באיזה מקצוע היינו מוצאים אותך?
נראה מדריכת טיולים.
מדריכת טיולים.
נכון?
כן, נשמע יש.
את מכירה אותי קצת זמן,
כן,
את יודעת.
נראה לי, כן, נראה לי טוב, החצי דגמח והמימייה בצד, נשמע לי פיקס. מעלה, תודה רבה רבה, היה תענוג.
גם לי, נהניתי ממש.
איזה כיף. נעשה את זה שוב.
כן, בשמחה.